בוא נעבור נושא. הגמרא בבבא בתרא מביאה. אדם מגיע לאיזו שמחה של איזה יהודי, קיבל מתנה, הביאו לו חיתן את הבת, נגיד אני אומר סתם שם רובן, 200 שקל, צריך לחשום, קיבלתי מרובן את זה וזה, הגיע יום רובן יהיה לו שמחה, צריך להחזיר לו, קוראים לזה סכם לו. היום, לא נהגו לתבוע, אתה שומע יצחקי, אם אדם לא קיבל מתנה, רוצה לתבוע, לא נהגים לתבוע, אבל זה בן אדם לחברו, זה לא פשוט. ואמרו משם הרב עובדיה, מי מקיים לאלה לאלה מצד חתן וכלה? מי שמכסה את המנה. מיוחד, יש לו שמחה, משפחה, רחוקים, לא שומעים כל כך מצוות, ויש פריצות. זה יכול לשלוח את הגברת, אבל אחד הבנון. זה יכול לשלוח מתנה. וכמובן, אם הם מקפידים, שזה לי לראות את עצמני הקטן, המצאתי הלכה יצחקי. יש להם צלם וידאו. אתה מגיע לזה שמחה, שיש בר מינה על פריצות, אז אני אופנה ימינה, אני איתו ימינה. כך, אחר שאני איפה נעלמת, רואים אותי בשמחה, אחר כך בווידאו, רואו אותי זה חצי שעה, כך מסבים אותי. אבל חייבים לבוא, לא להגיד פריצות, פריצות. או לכל בחור, ברבים תלך בסוכלו. צריך להביא מוציא למשרוקים. להראות את עצמו חייבים, במיוחד זה משפחה. אתה לא מראה את עצמך, אחר כך, במיוחד אנשים זוכרות טוב טוב שהוא לא בא בסיפור. אחר כך אתה רוצה לקרב אותם, נדבר לעולם, באף אחד לא ישמע אותך. מישהו סיפר לי, פה קרוב בסעודאי, אחד בא בשמחה של אחד, שהיה עוד חילוני גמור, הוא כך שמח בשמחה, רקד איתו, בקיצור, אומר לו אחרי הריקוד, מה אתה רוצה לך למלון, בואי, סמינר של ערכים. הלב שלו היה פתוח להיות שהוא בא ושמח אותו, נתן לו את הצ'קים, עכשיו אתה לא סמינר, באמת זה אני הייתי. הרב לסרי, הבדרן, למדתי איתו חברות לפני 40 שנה, הוא היה פעיל של ערכים. הבאתי לו את הצ'קים, רשם את זה לסמינר. בזכות מה הצלחתי להקרב אותו? בזכות שבאתי לשמחה. למה אני מזכיר לכם את זה? יש כאילו חוזרים מתשובה, יש לו שריטה. פריצות, אני לא בא. הלו, מה זה אתה לא בא? אתה בשמחות עכשיו לי. אתה לא מגיע, בר מינה מביא נתק, זה לא פשוט. אחד מהכלים שהתורה נקנית יוסף, זה נקרא נושא בעול של החבר. פלוני נמצא במצר מצוקה, בבעיה, מצווה לעזור לו. להיות נושא בעול. יש לו בנות גדולות, אתה יכול לדאוג להם משידור, תעזור לו. אין לו עבודה, אתה יכול לעזור לו אם אתה יכול. זה ההגדרה של נושא בעול. אחד מהכלים שהתורה נקנית, זה אחד נקרא נושא בעול של הזולת. יש סיפור מפורסם, טוב לחזור עליו. חלק שמעו אותו, לפני שנים סיפרתי. מספרים של נפוליון, בא לקרוא שיתוכיה, לא הלך לו. החליט להיכנס בתור מרגל, לקח את הגנרל שלו, אמרו, הרידו את הבגדים, נפוליון היה ננס. נכנסו לטורקיה בתור מרגלים. רק הם נכנסו לטורקיה, רואים מסעדה של חיילים טורקים, בטח שיתו הרבה יין נקראת, כי אם המכנס יין יצא זאת. נכנסו למסעדה של החיילים הטורקים, רק הוא נכנס נפוליון עם הגנרל, פתאום אחד החיילים הטורקים מסתכל עליו. נו, רגע, רגע, זהו נפוליון, מלך צרפת השונא שלנו. היות שדיברו עליו, נאמר, נפוליון קורץ עין לגנרל, תן לו לחמה, חמור, תמזור ממנו את היד. אמרו, לא, אתה קורא לו נפוליון, חמור, זה לא נפוליון, מה פתאום? קורץ הוא בוא נסתכל מהנפוליון. והם מסתכלים במסעדה, רק הם יוצאים, החיילים הטורקים החליט לעקוב אחריהם. נפוליון רואה שעוקבים אחריו, רץ מהר מהר, נקרא לזה בית, רואה משקוף ומזוז הנופים בדלת, אני נפוליון, מי שיחביא אותי, ייתן לו הכל. תראו אותי, פותח לו את הדלת, הכניס אותו לבית, היה לו מחסן מלא קש. אם שנפוליון היה ננז, הכניס אותו למחסן, היה לו ננז, הרים גם פתח את הארגז, הכניס אותו בארגז, בפנים. הביא אותו. עובר עוד חצי שעה, חיילים הטורקים ראו שהם נעלמו, זה עורר אצלם חשד, החליטו לעבור בית, בית. מגיע חייל טורקי לאותו הבית, דופק בדלת. מישהו היה פה? אמרו, לא, אני רוצה לבדוק. מגיע עם הקיתון, בודק. מגיע למחסן, ויעצה נותח עליו, כי במקום לקחת את הקיתון לתקור בפנים, אמר, אני אתן לי איך חזק. אם שומע, יש לי אין. קיצור, מה עושה אותו חייל הטורקי? תפס את הקיתון שלו, זה כזה חבטה. למצבו של נפוליאון זה עבר ליד, עוד לא פגע. הוציא, חיפשו עוד חצי שקה, וכי השור עשו את זה. נפוליאון אחרי כמה ימים יוצא מהמטוס הבא של יהודי, חוזר חזרה לצרפת, אחרי איזה שבועיים, חוזר אחרי חודשיים, כל החיילים הצרפתיים לטורקיה, קופיס כולים. עשה כמו במה, מסיבת ימיים. ולמי שעושה את המשימה. מי מגיע? כל החייל הטורקי. של החייל הטורקי לא הרבה שכל. מגיע ליד כולם, הוא אומר לנפוליאון, נו, בוא דמלת, אני הצלתי אותך. אז מה אתה רוצה? מה אני אביא לך? אתה צא מפות. הוא אומר לו, יש לי שאלה חשובה אליך. אתה זוכר שהכביתי אותך בארגז מלא קש, ואתה זוכר שהחייל הטורקי תפס את הגבר, אתה מחבק? איך הגשת בו זמן, אותו זמן? הוא אומר, הוא חצוף, ככה אתה מדבר עליי, מהר לקנות אותו. והוא ימשוך בחבל. מכינים את החבל לתייה, מלפים סביב הצבא של אותו החייל, מגיע נפוליאון למשוך בחבל, הוא אומר לו, אותו חייל, איך אתה מרגיש? הוא אומר, פחד מוות, פחד מוות! הוא לוקח, אני הרגשתי, באותו זמן שאני הייתי מוכר מותר לגלל סימנקש, לחייל נקפס את הכיון ונחבק. מה לומדים מהסיפור הזה? עלי המסעים אומרים, צריך להיות נושא מאוד של השני, להרגיש את השני. לא נחשב בצרה, בבעיה, אתה יכול לעזור, תעזור. חפץ חיים, הוא אומר באחד הספרים שלו, אדם מי שנולד הוא תמיד זקוק לחסדים של הסביבה. תינוק זקוק של הסתכלות. אפילו אדם עשיר מגיע למקום, מה הוא זקוק? שיכבדו אותו. חפש כבוד. הכתוב עשיר על נעשות. חפץ הוא אומר, מי שנולד לאדם תמיד כשהם יקרו אותו. יש לזה שמחה, אפילו השיר, אפילו השיר. הרב יצחיים, בספר של מעשה חסד, מביא סיפור שחלק אולי שמעו אותו, אבל אתה יותר מזכיר אותו. איזה אחד? נולד בו תינוק, בר מינן, בר מינן, קוראים לזה מוות הרישה. בר מינן, נחנק בבה. בא לרב, עוד הרב, תראה איזה אסון קורה לי. אומרים לו, אתה רוצה שמתתי תסתלק מעליך? אומרים לו, כן, בטח, מה אמרה? תפתח מח לציבור נזקי, תלבי להם צפי. ככה הרב מייעץ לו. הספר הפיקה כותב, הספר, אותו יש ערב, הכריזו לו בית כנסת, נפתח מח, הלוואות כספים לנזקקים. והרב בירך אותו אותו אחד, באמת כבר עבר שנה, יש לו פעם לדבר, שעה טובה. נמצא עם יצידי עשר, אנחנו אומרים, בני כוח, לא מת, הוא היה לוקח כמה שקלים להחזקת עצמם, הלוואות של הלווה. חלק התחיל לדבר, אז הוא בא לרב, עוד הרב, אז הגמח הזה שאני מנהל גוזל לי לזמן. אנשים מדברים, שהרב ימצא מישהו אחר. אז מביא ספר הרב קיה, אומר לו, אתה כולם מכירים אותך. אולי יכנסו לנו לתוך הנעליים שלך, אבל עכשיו בירכנו אותך, זכית לבן. לא כדאי שתעזר. טוב, הרב יביקש, עובר כמה חודשים, עוד פעם, מהמתפנים אותי הם מדברים, אבל אני לא יכול, אבל הרב עוד הרב, נמצא מישהו אחר, אני עוזב. אז מביא ספר הקליקיה, אז זה בתחילת הלילה. אותו הכריזו, מישהו אחרי ינהל את הגמח. ואחד בבוקר אותו, אחד, פעל הרב, גוד הרב. אל תשאר מה קרה לי. אחד הבנים, ברמינה. נכנע גמי. אז מביא בספר, הנה ראיה, כל עוד שהוא עשה גמינות חסדים, צריכה לבין. באותו לילה נסיק מהגמינות חסדים. למה אני מסיק לכם את זה? הרבה מהרבנים תמיד היו אומרים, מי שמדעתי רומדי פסח הרב, הם מקום לנו בעיות, אמרו, יפתח מח של נסיקים. דבר שקשור לרבים. יש בבני ברק יוסף, מח של מוצצים, מח למים חמים, מח להריסות, מה לא... יש חוברת כזאת, אהבה, רק על גמח. פתחו הגמח, אבזין בשביל מביא את אחד הרבנים, גמח שבאים לשמח בחתונה.
שחר.
כן. לכל. כן. באים לשם שמיים. יש שבע נדעת, עצנים, תומים, מוצלות, אין מי שישמח אותם. אז פתחו גמח מיוחד, ובאים בחורים ובחורות, קוראים לזה נסמחים. הוא נותן מסמר את שני, סמר לך, אדם דואג לאחרים. אבל אני אתעיקר עוד פעם חוזר שום מה שאמרתי בהתחלה, ידע עכשיו אדם חיצן בת או בן, תמיד ירשום כמה קיבל מתנה, וגאון צריך להחזיר, קוראים לזה סגלונות. כזה דבר לא לחצה, אנחנו לא נעלנו לתבוע, הספר יזר וגבות חברים כותב, לא נעלנו, אבל אם אתה לא מחזיר, זה לא פשוט.
איך קוראים לזה?
סבלונות, זה כמר בבבטה.
אם אדם הלך חתונה לפני 7-8 שנים,
זה מה שתהיה
לי. עכשיו
ההוא
אמר עכשיו,
הוא מתקל
אותו סכום. אתה
להבין
את הראש שלך.
לא, ברור שעלה הכל צריך לדעת.
או, שידעו. מה זה, קיבלת 200 שקל לפני 7 שנים.
ברור. עכשיו הלך משתנים. נכון, היום זה 200 שקל.
אפילו לא
7,
שנה,
שנתיים מספיק. מקיצור, לבדוק כמה עולה מנה שאדם מגיע. לדאוג שלחסר את המנה, פחות גם תזמורת, יש הרבה הוצאות. ומי שמקיים את המקיום, אלא לאלא, אתה משמח חתן וקלה. סיפרת לי, אני אחזור שוב, יש רבנים חדשות. איזה חתן אחד, יצחקי, בבני ברק סיפר. סיפור לפני 15 שנים, אולי קצת יותר. מה הביאו לו הרבה מהמזמנים? סטים של צלחות, יש בצלחה לשים. ובשל יש. כולו הלילה, אולי 60 שקל. לא, חיסו את המנה, כזה כבד. עדיף מקרה כזה, להרים להם טלפון לפניהם לשאול, כן? בירושים לא נראה להביא את זה, אבל בחתונה, רק לחסר את המנה.
זה לא יכול להפריז, לשאול את המנה כבר לקרה, וחסר את הרצון, משהו לא. הכל בגדר טעם הטוב. לא צריך יותר מדי, כזה ולא
יותר כזה. אם הוא עשו, שלמו את הפרש. עכשיו תשמעו סיפור אישי שלי, שהרבה, אתם צדיקים, אבל טוב לפרסם את זה. כשהייתי הולך לחתונות, הייתי מגיע, נופים את רואי של אנשים, אין לו מקום. מה הוא עושה? מישהו קם לרקוד, הוא קם במקום אביב הצלחת במטבח, ומוריף לו את הצלחת ויושב. יש לו כמה איסורים. איסור ראשון שנקרא חילול השם. איסור שני, גזל זמן. עכשיו אתה גורם שאותו אחד צריך לחפש מקום, אתה גוזל את הזמן שלו, מי יתיר לך? אז מה הוא אומר, איפה נשאר? על הזמן, מה זה איפה אתה? זה לא פשוט. ורואה שאת תופעה חמורה ביותר, זה קרה נעיתו. יש מגין השמחה, הם כותבים לך מודעה, שמור לבעלי השמחה, שמור למתפלל בית כנסת, שמור למתפלל עם עבודה. מה אתה מוריד את הפתקים? טוב, תסכו למצוות.
הרב אחוז הרב. זה
עולם, לא יודע.
היום נלמד קצת הלכות קשר לברכת היין. היין, תראו רבותיי, שיש מחלוקת גדולה בין חכמי אשכנזים לחכמי ספרדים. האמת, המקור הוא בגמרא. בגמרא מובא שכל חמרה דלה דרי הלכת שיטה לא חמרה. זאת אומרת, היין שלהם בזמן הגמרא היה יין מאוד חזק, כמו אלכוהול. והיו צריכים לשים שישית יין והשאר מים. אז האשכנזים עד היום המשיכו בזה, וזה לא נכון. בפרט שהם, יש להם, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, שהיין שלהם הוא לא יין, פטל וכל מיני תערובות. ואמר לי פעם, אני מדבר איתכם עדות נאמנה מיהודי צדיק. שהוא עובד בזה. אמר לי, היום אתה יכול לפתוח את המחשב ולתת לו הוראה למחשב. כמה צבע, כמה סוכר, כמות אלכוהול וגם טעם מהכל. ואני יכול לקחת בריכה של מים, הוא עשה את זה. בזמנו חלקו יין של רב כדורי, עליו השלום. וכולו היה מזויף. אמר, תזהיר את כל הציבור שזה מים גמור ואפילו לא ראוי לשתייה. זאת אומרת, אפשר לקחת מים, לערב איתם הכל ולעשות יין. לכן צריך להיזהר שהולכים לקנות יין לקידוש או לשבת, או אם נקלעת בשבת לאיזה מקום, תבדוק טוב מה זה היין הזה, מאיפה הייצור שלו. רק יקבים, היום ברוך השם, יש כל כך הרבה יקבים טובים, שאתה יכול להשתמש בהם. אם זה היה פעם קרמל, הוא היה היחיד, היום יש גם גולן, יש ירעון, יש, איך קוראים לזה שם בצפון? נו?
דלתון.
דלתון ועוד, יש שם, מה קרה לך? עצרת בדלתון.
תבור.
קלקל האוטו שם? נו, יש.
תבור, תשבי.
בקיצור, תשבי בנימינה, יש המון ינות טובים מאוד, שעליהם אפשר לברך בורא פרי הגפן, וגם עד כדי כך, למשל גולן, אני יודע את זה אישית, חייתי שם פעמיים, שם אפשר לקחת לפי הריף, הריף כותב, שמה מועיל לנו, צורדים, 51% מהמיץ שיצא מהענבים, 49 חומרים אחרים. כולל מים. זאת אומרת, והיינות שלהם זה לפחות 70-80% נקי, ויש כאלה נקיים לגמרי. אז לכן אין שום בעיה עם זה. עכשיו, השאלה היא תהיה, מה עם צימוקים? יש רבים וטובים שלוקחים צימוקים, בפרט אלה שהולכים מחוץ לארץ, או גרים בין הגויים, והם לא יכולים להשיג יין. מה הוא עושה? אנחנו אומרים להם, או לקחת ענבים טריים, לשחוט אותם, ואז לקדש עליהם, ובורך פרי הגפן גמור. לא משנה איזה צבע הענבים. או נעשות דבר אחר, לקחת צימוקים. יהיה צימוקים מתחב כל הזמן, אבל צימוקים צריך לדעת שצריך קשרות. מדוע? כיוון שהצימוקים בעיקר הלבנים, אלה הירוקים, הם מרוחים בשמן לא תמיד מזוהה. צריך תימוקים קשרים, תשרה אותם הכי טוב לפי ההלכה, אני צריך להשרות אותם 3 ימים במים, ואז הם מתנפחים וסופגים את כל המים לתוכם, ואחרי זה אתה סוחט אותם, ואתה מברך על זה על גפן, כמה כמות. בריקוח גדול, ברוך השם, עלה בידינו למצוא את ההלכה במקורה. לפי ההלכה, אתה לוקח כוס תימוקים, מוסיף עליו 2 כוסות מים, שם אותו 3 ימים בקערה, ואחר כך אתה סוחט את הכל, זה יין מהודר למהדרין מן המהדרין. ויש, עושים שיטה אחרת, לפעמים קורה שאדם מגיע ביום שישי, הוא לא, אין לו יין, חיפש בחנויות ומצא מה שהוא רוצה, מה הוא עושים? זה בעיקר אצל המרוקאים זה מצוי, אבל זה דבר טוב. לוקח את הצימוקים, מניח אותם במחבת או בסיר, המים האלה שנכנסים בתוכו, ברגע שהם חמים, הם מוציאים מהצימוקים את כל הטעם שבו, אחר כך מרסקים את הצימוקים, מסננים אותם, אתה מברך על זה, בורא פרי הגפן. אבל יש הגבלה אחת. כל הפוסקים הזהירו בתנאי אחד. לא כל צימוקים אני יכול, אני צריך לקחת צימוק שאני אקה עליו מכה אפילו קשה, פטיש או אבן, והוא יוציא קצת דבש. זה נקרא, יש בו לחלוחית, מועיל כדי לברך עליו בורק והגפן ולהשרות אותו במים. אבל כמה להשרות? איך התחילה? 3 ימים הוא יהיה בתוך המים, ואתה יכול גם, אם שמת את זה אפילו 30 שעה על האש או על אש נמוכה, אפילו 15 שעה, תלוי איזה צימוקים אלה, הסוג וכו', ואז זה הופך להיות יין גמור, ואתה מברך עליו בורא פרי הגפן. עכשיו, יש לנו עוד דבר, שולחן ערוך כתב, שאם אתה לוקח רק את המים של הצימוקים בלי לשחות, הברכה של המים זה שהכל. אבל אם שחטת, זה הגפן. זה צריך לזכור את ההלכה. למה? כי למדנו כבר בעבר, מרק פירות. מה כתבו הפוסקים? אני מברך עליו שהכל נהיה בדברו. מה השתנה מרק פירות ממרק ירקות? הרי בשולחן ערוך נפסק שמרק ירקות ברכתו בורא פרי האדמה. אז יש 2 תירוצים, הראש והרשב"א. הראש כותב שהירקות נותנים את הטעם במים. הרשב"א כתב לא כך, מטעם אחר, מטעם שפירות אין דרכם לבשל אותם, אבל ירקות דרכם לבשל. כמעט בכל בית אוכלים מרק ירקות. אז, כיוון שזה דרכם לבשל, מרק ירקות ברכתו בורא פרי האדמה, מרק פירות שהכל נהיה בדברו. אבל אנחנו כעת מדברים על צימוקים. צימוקים יש להם מעמד משלהם. אם שחטתי אותם, אז המיץ שיצא מתוכם הופך להיות בורא פרי הגפן. עד כאן. זה דברי פחות או יותר מרן השולחן ערוך, וגם הטורי זהב כותב שכיוון שהרשב"א כתב שדרך להשרות את הצימוקים במים, לכן אני מברך עליהם בורא פרי הגפן. עכשיו יש הרלב"ח, הוא רבנו לוי בן חביב, היה ראש הרבנים בזמן, אפילו לפני מרן. הוא היה בזמן חכמי צפת, הוא היה בירושלים. הוא עבר לירושלים והיה רב של ירושלים. קיבלו אותו כרב, הוא גאון גדול היה. כתב בספרו הרלב"ח שלכת ההילה ישים את הצימוקים 3 ימים במים, 72 שעות. אז שלא יתקלקל, בקיץ אני שם אותו במקרר, ואחר כך מציא אותו. יש כאלה שהיו נזהרים כבר מיום רביעי. להכניס אותו במים, ואז עובר עליו רביעי, חמישי ושישי בצהריים או אחרי הצהריים, מרסקים את הצימוקים, מוציאים מהם את המיץ, וזה ברכתו מועיל, ברכתו בורא פרי הגפן. כך כתב התשבץ, שזה מועיל, כיוון שזה כמו ענבים. כמו שהענבים, אם אני אקח כעת, ואסחט אותם, לא משנה גידול של הארץ, גידול של חוץ לארץ, תסחט אותם, תברך על המיץ שיוצא מהם, בורא פרי הגפן. זה השינוי בין פירות לענבים. כל הפירות, כתב מרן, אם אני סוחט, המים שלהם נקראים זעה, לדברי הגמרא, ואן ברך עליהם שהכל. חוץ מהענבים, שהמיץ שלהם בורא פרי הגפן. זה צריך לזכור. עכשיו, הבכור שור, הרב בכור שור היה, אחד מהגדולים לפני 300 שנה, כותב, כל שחזרו למידתם, ככה ברכה, מה פירוש? אני שמתי שתי כוסות מים, בתוכם כוס אחד צימוקים, אז הם חזרו, ואני מודד את זה אחר כך, זה שלוש כוסות, זה בסדר, הוא אומר, אין בעיה. כל שחזרו למידתם, זה בסדר. ולכן גם כן, הבן ישחי כותב, שקיים מרן כאן כדעת מרן, שמרן כתב שמועיל שני שליש מים ושליש אחד צימוקים. זה פתרון נפלא למי שנמצא לא בבית או נמצא במקום אחר, הוא לא סומך על הינות, כי היום יש המון זיופים, אתה לא יכול לדעת מה. יכול להיות יש יין שנגע בו גוי, עוד נגיע בזה בעזרת השם. ואז זה הופך להיות יין נסך. לכן צריך להיזהר בזה. עכשיו נעבור לסעיף הבא. סעיף הבא, יין מבושל. מה זה יין מבושל? ומה השוני והדין של יין מבושל? יין מבושל, כותב הרמב״ם, שהוא לא נאסר אם נוגע בו הגוי. אפילו פתוח. זה כמו מרק. אם גוי נגע, מזג לי מרק בצלחת, אין שום בעיה. אותו הדבר, יין מבושל, כותב הרמב״ם. אבל הרמב״ם יש לו הסתייגות אחת. כל הפוסקים לא כתבו כמוהו, אבל הוא חלק על כולם. הוא טוען שהיין של הקידוש, בפרט של שבת, אני צריך שיהיה ראוי לנסח על גבי המזבח. יין שהיו, כמו שאנחנו קוראים, כל בוקר וגם בערב, ונזכור רביעי תהיל, לכבש האחד. בקודש, הסך, נסף, שחר, אדוני, שחר פירושו יין משקר. אומר הרמב״ם, אתה לא יכול לצאת ידי חובה בקידוש, אלא רק יין שקשר במזבח. מה נפקא מינה? אומר הרמב״ם, אם סחטת ענבים, והוספת להם אפילו חומר טעם, או חומר משמר, פסול. אתה מברך עליו הגפן, אבל לא לקידוש. שלא תבינו אותי לא נכון. הגפן בכל מקרה כן מברכים. אבל לקידוש, אומר לא. אז הרמב״ם סובר שנטו יין. צריך יין 100%.
יין שלא מבושל הוא נטו, זהו?
ברגע שאתה אומר שהמעמד של היין שלך הוא, אם יגע בו גוי, הוא מותר, פסול לקידוש, לפי הרמב״ם. לנו זה מועיל. עכשיו, יין מבושל, מה היה? היה בעיקר בארצות סוריה, בערים של סוריה, וגם בלבנון, ובעוד מקומות שהיו גם בטורקיה. היה שם מצוי שהיו שפחות גויות. היו עובדות שם. והגויות האלה יש ביניהם גם נוצריות. נוצרי זה יותר חמור ממוסלבי. מוסלבי מאמין באחד, כביכול, אני לא יודע כמה הלב שלהם טהור. אבל הם מצהירים נעילה מן בעד אמה. אין אלוהים חוץ מהקדוש ברוך הוא. זה מאמינים בקדוש ברוך הוא, ולא מאמינים בשיתוף. מוי, אבל צריך להיזהר, יש מוסלמים שנקראים עלווים. העלווים הם כמו נוצרים בדיוק. הם, אני שאלתי פעם חוקר אחד גדול, לא אזכיר את שמו, שהוא אמר לי שהעלווים מאמינים בחתנו של אותו האיש שלהם, של המוסלמים, והם מאמינים שהוא עלה למרום. בדיוק נצרות והעתק מלא. איך יש הדבק העתק? זה ככה נעשה. אז הם מאמינים בו, אם כן אלה נקראים עובדי עבודה זרה. זו המשפחה של הרשם הזה בסוריה, מה שמו, מה שהוא מכין. מה שמו זכרו לאיראן בעד. עמלק.
היה קונדיטון שמרן מדבר גם...
שאלה מכשילה. למה? כי היום יש מלא. יין קונדיטון, יין רוסטון, יין... וכל שקר אחד גדול. עכשיו אנחנו... בוא נלך לפי סדר. אל תלך ל... אל תרדי לשוליים. כן. נכון? צריך להדליק אורות מהבהבים. אז הרמב״ם כותב שיין שמבושל ונגע בו הגוי לא נאסר. לא נאסר. מה הגדר של יין מבושל? מתי היין נקרא מבושל? של נפקא מינה, אלה שהיו, יש להם פועלים גויים, והוא עשה יין בבית או ביקבים נאמר. הוא רוצה להעסיק את הגוי הזה. איך הוא יעשה שלא יבוא לידי מכשול? מה הגדר? תדעו, יש הרבה דעות בפוסקים מה הגדר. המאירי, עליו השלום, היה גאון אדיר. הוא בא אחרי הרמב"ן והרשב"א וכו', והוא עשה סיכום של הדעות שלהם. המאירי כתב שיש כמה תנאים. תנאי אחד ששמתי אותו על האש, והתמעט ממה שהיה. זאת אומרת, זה היה, נאמר, 1000 cc, ליטר, נהיה ליטר פחות כמה גרמים. זה נקרא יין מבושל. דעה שנייה, כל שנייה יין קצת יותר עבה, כי אחרי שאתה שם אותו על האש, הוא מתעבה. נקרש. זה כבר... דין עוד חילוק שהתעבה. דעה שלישית, שהטעם שלו השתנה. כלומר, מי שמרגיש, יודע מה זה יין, ובקיא ביין, אז הוא יודע יין אורגינל, איך הטעם שלו, וברגע שבישלו את היין, הוא אומר, זה לא יין, זה יין שהוא לא ישתה אותו. כי זה השתנה טעמו. זה דעה שלישית. יש עכשיו, למה לא, למה זה מותר? אז כתוב, כן, זה לא היה מצוי. בזמן הגמרא היו מקפידים שאתה עושה קידוש, גם באים לך אורחים, אתה לא מכבד את האורח ביין מבושל. אתה נותן לו יין אורגינל, מהיקב, מהחבית, ויין משובח. אז חכמים לא קצרו על זה. והוא כותב, שני הטעם. הראש אומר, לא מטעם שלא גזרו, זה לא מצוי. בזמן הראש לא היה יין מבושל. לא היו מבשים יין. אבל היום בימינו יש. אחר כך הרשב"ם כותב, או יותר נכון הרשב"א, סליחה, הרשב"א כותב, שמה זה יין מבושל? כל שטעמו השתנה. אז הנה יש לנו כמה דעות. המאירי מביא את כל ארבעת הדעות. הוא אומר שזה הגדר של יין מבושל. אז גם אם אחד מהתנאים יתקיים, זאת אומרת, התמעט, או התעבה, או השתנה טעמו, זה נקרא יין מבושל, וזה נגע בו הגוי ומותר. לכן ככה היו עושים בבתים. היו מחזיקים שם יין. בואי הנה, אתם עד הבוקר התחלתם לישון, מה קורה שם? תאיר אותו. תאיר אותו, הוא קבוע ישן פה. אתה צריך להגיד קריאת שמע שעל המיטה. כי זה קבוע, כל יום, כל פעם. דן, 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 אני אתן לך את המיקרופון. דן, דן. טוב, בקיצור, עכשיו יש לנו בעיה אחרת. הבעיה היום, יין מפוסטר. צריך לדעת שבפסטור, אל תדמו דבר לדבר. דיברתי את זה עם מומחים. יש פסטור של חלב, זה מעלות אחרות. יש פסטור של יין, מעלות אחרות. יש פסטור לפעמים של שמנים, גם כן מעלות אחרות. כל פסטור של כל סוג, זה יש לו גובה מסוים של חום שהוא מגיע אליו. עכשיו, גם ביין יש לו פסטור. מה הדין של יין מפוסטר? זה עוד פעם, אנחנו עוזרים ליין מבושל. הרמב"ן כותב, יין מבושל, יין מפוסטר, אם נחסר משהו, זה כבר נקרא מפוסטר, ואתה יכול לתת אותו גם שגוי גם, אומר כמינה היום, למשל תכוני ינות, לפעמים העובד שם הוא נוצרי, והוא מגיש לך את הבקבוק. או במידה והוא פתח אותו. מצוי הרבה. הרבה האדם הולך ל... בעיקר רבנים יכולים להיקשב בזה. בא לעשות חופה, והביאו לו בקבוק יין, פתחו אותו. פתוח. אנחנו נזהרים, לא מביא רק בקבוק סגור. או בברית מילה, מביאים לו יין, פתוח, מישהו מזרק לך. מה אתה יודע מה עושים? אז השאלה ככה, תבדוק אם זה יין מפוסטר או לא. יין מפוסטר מותר, בדעבד. לכתחילה, אל תיקח יין מפוסטר, אל תיקח. שום יין פתוח. תיקח בקבוק, תפתח אותו בעצמך, ותשים לך אבל בדעבד, כשאין יין אחר. אז רמב"ן דעתו, אם נחסר מהיין משהו. הראש חולק עליו ואומר אם היה רתיחה. אבל רתיחה זה לא רתיחה שאנחנו מבינים, מבוע. רתיחה שעלה, תראה ששמים את המים על האש, אז זה מתחיל לעלות בלונים, נכון? זה נקרא מעלה רתיחה. צריך להבין מה הגמרא מדברת. מעלה רתיחה, פירושו שעלה זה. הרשב"א שאלו אותו מה אתה אומר, אמר זה אותו דבר. אין מחלוקת בין הרמב"ן לבין הראש. ברגע שהוא העלה רתיחה, הוא חוסר. אז הרשב"א עשה שלום ביניהם. אומר, רתיחה זה נחסר ממנו. זאת אומרת, גם אם לא הגיע לטמפרטורה של מבעבע. מבעבע זה 90 מעלות או 86. יש ויכוח, איזה סוג של יין זה. אז גם לפעמים ב-60 זה יכול להיות כבר נקרא מפוסטר. עוד נגיע לזה בעזרת השם. עכשיו, זה דעת הרשב"א. המנחת יצחק היה רב של ירושלים. הוא כתב כמה חלקים, משהו מדהים, היה גאון גדול בתורה. רב יצחק יעקב וייס, עליו השלום. קיצור, הוא היה בהתחלה רב בלונדון, שפה בירושלים נפטר האב בית דין של העדה החרדית, אז הזמינו אותו משם. הוא בא לירושלים ונהיה הרב של ירושלים, הרב מנחת יצחק. היה איזה 30-40 שנה עד שנפטר, על אור שלו. אז הוא כותב בספרו מנחת יצחק, שאם זה הגיע ל-60 מעלות צלציוס, זה כבר גדר של יין מפוסטר. וידוע שביקבים הם מפסטרים את היין לפחות אפילו 68, 70, ויש יותר. למה הם מפסטרים? הם רוצים להרוג את החיידקים שיש, כי בענבים יש חיידקים שלהם, הטבעיים. והענבים האלה, הטבעיים, חיידקים, הם גורמים את התסיסה של היין. ואז היין הופך להיות לחזק יותר. זה ההבדל שאתה רואה, יש יין שהוא יותר חזק, ויש יין כמו יין יבש ויין מתוק. זה שבדל ביניהם. וכמה אחוזי אלכוהול, איך יודעים? זה לפי הפיסטור שעשו. אז הם עושים פיסטור, הפיסטור מנטרל את החיידקים הטבעיים, הם טובים, חיידקים טובים, שנמצאים בתוך היין. ואז הוא עוצר אותם. אז זה, אם מגיע ל-60 צלסיוס, זה נקרא יין מפוסטר. האגרות משה, הוא לא החמיר כל כך יותר, אבל הוא כותב הגדרה אחרת. הוא כותב אם היד צולדת בו. אנחנו יודעים היום שיד צולדת זה 45 מעלות. זה הרבה פחות. לא 60, 45. זאת אומרת, אם תכניס את האצבע, ואתה תוציא אותה, לא תוכל להשאיר אותה, כי זה חם, זה נקרא יד צולדת בו. דווקא מנה בישול בשבת, גם כן. אנחנו הולכים אחרי יד צולדת בו. אומר העגלות משה, גם כאן. גם שבט הלוי, סכים איתו. אז בקיצור, אם יש פיסטור של 60%, זה לכולם, זה בסדר. זה, אין בזה, זה נקרא מפוסטר, אבל הרמב״ם היחיד שאמרנו לו. הרב שלמה זלמן אוירבך, הוא עליו השלום חקר את העניין של פיסטור. הוא טוען שפיסטור לא מועיל ליין. למה? הרי אנחנו רואים שהוא רתח. הוא אומר, צריך שיהיה חסר. בפרט שהרשב"א הסביר שהרמב"ן והראש לא חולקים ביניהם, אלא פירוש של רתיחה זה פיסטור. אני מודיע לכל אלה שישנים שצריכים לקרוא קודם כיד שמה שעל המיטה. אחרת זה עבירה בידם. כי מתוודים על זה ביום כיפור. ישנו ולא קריאת שמע. אז מי שיודע שהוא ישן, בבקשה שיגיד קריאת שמע שעל המיטה. כן. לא רוצה עוונות עליי, מספיק, לא באתי פה לעשות עוונות. שקט. בקיצור, אז הוא טוען, מה טוען הרב שלמה זלמן אוירבך? הוא אומר, אני הלכתי ובדקתי. וראיתי, הוא דיבר עוד לפני 40 שנה, וראיתי שהפיסטור נעשה כמה שהם חוסים שלא יחסר מהיין ובכמויות גדולות, הרי אתה היית פעם ביקבים, שם זה בריכות ענק של אלפים רבים של ליטרים. אז אם אתה מפסטר, חסר לך כמה ליטרים טובים. זה כסף, כל ליטר זה המון כסף. מה הם עושים? הם עשו פיסטור משוכלל בתוך צנרת סגורה. הדודים סגורים. והפיסטור עובר דרך הצינורות וחוזר בחזרה. מה הם מרוויחים? שנכון בפיסטור זה מתאדה. הרי כל דבר שאתה תשים על האש, אתה רואה שמתאדה ונחסר. מהנוזל שיש לך, לא משנה מה אתה מבשל, בצים או כל דבר אחר. אז זה מה הם עושים, הם סוגרים ואוטמים את זה. ועושים פיסטור באופן שלא נחסר כלום. כל מה שמתעדה, מתעדה לתוך הצינורות, והצינורות מחזירות בחזרה כמה שהכנסת בפנים, ככה יוצא מהבקבוקים. ואנחנו צריכים שיחסר, נכון? תהיתי? צריך שיחסר. אם כן, הוא אומר, פיסטור לא מועיל. הוא אומר, זה כולם, מה זה בורא פרי הגפן, אבל הוויכוח, אם גוי נגע בזה, עכשיו מה ההבדל בין גוי? אם עכשיו מוסלמי נגע בבקבוק סגור, הוא לא עשר אותו. שתדע, יהיה ברור. אבל אם נגע בו נוצרי או כופר, עשר אותו. או יהודי מחלל שבת בפרהסיה, אם הבקבוק סגור, עדיין אני במצב טוב. אמנם יש תנאי שהבקבוק יהיה סגור שתי פקקים, גם הפקק שלו ועדנה, ויש את הכובע שבראש הבקבוק, זה נקרא שניים שניים. במיץ ענבים יש טוענים שעשו את הטבעת הזאת, אתה פותח את הפקק, אז יוצא גם טבעת, אז אתה אומרים שזה אחד וזה שתיים. טוב, נשאיר את זה. כי גם במיץ ענבים יש פסטור, מיץ ענבים כולו מפוסטר.
אבל
כן.
שני שאלות.
כן.
אחד, אם זה מפוסטר
וממושד
על פי ההלכה, זה ירד דרגה גם מבחינת ההלכה. זו שאלה ראשונה.
מה?
אם זה מפוסטר או ממושד, זה מבחינת ההלכה זה ירד ברמה שלו?
לא, רק הרמב״ם. רק הרמב״ם.
והיין, שהוא כמו שהרב אצלי יענות מהגולן, לא אזכיר את השמות, אנחנו צריכים לדעת בוודאות שנוצרי לא נגע בו בסופרים, לא שם בזה במדף.
לא, אז הם סגורים. אמרתי לך, לכן אמרתי לך, סגור, וגם סגור בשני חותמות. כך גמרא מסכת עבודה זרה כותבת. שתי חותמות יש. בשר, איך אתה קונה בשר בסופר? ארוז, נכון?
כן.
ארוז. ארוז, יש עליו טיקט, הפלקט של החברה, ועליו יש היום, תשים לב, יש גם פלומבה. פלומבה זה צבע זוהר, בצבע כסף, זה הולוגרמה, זה נקרא, והוא ממוספר. אבל תדעו שגם זה אפשר לזייף. אמר לי הערבי שם, אין פלומבה שאני לא יכול לזייף אותה, מה שאתה רוצה אני מביא לך. חיצה, לא משנה, אבל זה מה שידן מוגעת. אבל אתה יכול לדעת אם זה נפתח או לא נפתח. כן, לא. אבל נפקה מינה שהיום בסופרים יש שירות מיוחד של תחינת בשר וגם פריסת הבשר, אסור לגוע בזה. מי שקונה את הבשר הזה נכשל בנבלות וטריפות. למה? כיוון שבאותו סופר הוא מוכר גם בשר שהוא לא חלק, שלדעת מרן זה טרף. והיום שני שליש מהשיווק, לפחות שני שליש, לדעת מרן הוא טרף. כי אני אמצא בשחיטה, אני רואה. אולי במצב הכי זוהר יוצא לך אולי 30. אני גם זה לא. שחטנו בחג האחרון, לראש השנה, זה היה לפני ראש השנה, יצא לנו מתוך 100 עגלים, רק 4 חלק. תבין באיזה מצב, 4%. אז תבין את המצב, זה לא פשוט. לכן, ושם גם, יש עוד בעיה, הם טוחנים גם דגים. ובאותו האטליז, שהוא טוחן לחטן מקודם את הדגים, הוא טוחן עכשיו את הבשר. מה עשינו?
הכי טוב בבית.
כן. טוב, לא תמיד אישה בבית, אני יודע, לפעמים האישה נסעה. טוב.
הרב, הסכין שהם חותכים גם בעיה או שזה פחות?
מה, מה?
הסכין שהם...
ודאי, ודאי, הסכין, בטח, בטח, היא טריפה. סכין טריפה.
הרב, הוא לא ממליץ לקנות בשר טרי?
איך?
אז הרב, לא ממליץ לקנות בשר טרי?
לא אמרתי, לא ממליץ. זה א', ב', תדע. תדע, תשמע, אני אגיד לך מה, אני מכיר את הסיפור הזה. ואני לעצמי מבקר בחנויות ואני בכוונה עושה את זה. אני יודע שהפפראצ'י רוצים אחריי, מצלמים אותי. אבל אני בכוונה הולך. תדע ש-99% מהבשרים שאומרים לך טרי, הם משקרים עליך. הוא מפשיר את הבשר והוא מוכר לך איזה בשר טרי. ויש עוד דבר, אל תסתכל על הצבע. כי כבר אמרו רבותינו, אל תסתכל בקנקן, אלא במה שיש בו. יש להם מנח מיוחד. אני פעם בידי, אחד הסוחרים מצלצל ליבואן וצועק עליו, שלחת לי בשר לא טוב, מה קרה? הוא אומר, קניתי ממך בשר טרי, והוא נהיה כולו חום, שחור. אז הוא אומר לו, בסדר, אני אחליף לך את זה. אמרתי לו, מה העניין? הוא אומר, הוא חושב שזה טרי. הם שמים מנח מיוחד יש להם, ששומר על הבשר אדום אדום. אתה רואה אותו אדום כאילו הרגע נשחט. ואין דבר כזה בעולם. כי בשר ששחטו אותו, אחרי 6 שעות משתנה הצבע. הידקים עובדים. הם לא יושבים בשקט. הבנת? תזהר. אז נרבלק. כן. אתה יודע, יש הרבה זיופים בענף המזון, על הפנים, המצב הכי גרוע בעולם. כן. טוב, נחזור לענייננו. השם ישמור ויציל. עכשיו, יוצא שאיך שיהיה, אז יש לנו כאן את הדעה של הרב אוירבך, הוא טוען שאין דבר כזה מפוסטר. כך הוא כתב במנחת שלמה. נחזור לידינו, עכשיו, מה דין קידוש? קידוש, לכולי העלמה יצא ידי חובה. עכשיו יותר מזה. הרבה פעמים יש, אני יודע שאין לנו שליטה על הנושא. יש חתן, או בר מצווה, או אפילו היום גם עושים קידוש לבת שהיא נולדה, עושים לה קידוש על הבכתה. אז, מביאים לבית הכנסת, מביאים שמה יין, מביאים עוגות, מביאים עוד כל מיני דברים. לאחרי התפילה עומד החזן, ואם תשיב משבת אגדך, עושה לך מהוולת, ושאמר בני ישראל וכו', ומרח הגפן. הוא שתה יין, וזה יין קשר למהדרין. האם אתה יצאת ידי חובה של קידוש או לא? מה נפקד מילה? אני יכול לטעום משהו? לשתות מים, לאכול עוגה, משהו? או לא? שאלה, אז אם שמעת את החידוש, גם אם לא טעמת מהיין, מותר, אתה יצאת ידי חובה, ואתה יכול לאכול ולשתות. זה ההלכה. אבל, יש הגבלה אחת שאנשים לא שמים לב, ולא מבחינים בין לבן לכחול, בין לבן לתכלת. מה? אתה יצאת לחובת קידוש, אבל הרי אחרי זה אתה שותה, משקאות מביאים, נכון? מביאים טמפו, מביאים, יודע מה, מה קוראים לזה, בקבוקים. היום יש מים בטעם אפרסק, כן? מים. מים בטעם לא יודע מה. היה פעם של גן עדן, עכשיו אין גן עדן, עושים מה. בקיצור, אתה שותה יין, מים, אז אנחנו לא מברכים, דמה, שתית יין, ברכת הגפן, יין פותר כל שאר משקים. לזכור את ההלכה, הגמרא אומרת, בין לפניו, בין לאחריו, הרבה לא שמים לב. אם שתית יין, רביעית יין, 86 גרם יין. ואתה שתית אחרי זה גם כל מיני משקאות אחרים, והיה שם רביעית ויותר וכמה רביעיות, אתה לא צריך לברך נפשות, אתה תברך על הגפן ופותר את כל המשקים ששתית. אם אחת פעמים זה ביצים או אני יודע מה, כל מיני סלטים, אתה מברך נפשות. אבל לא אכלת בזה, אכלת שתית יין, שתית משקאות. אז יין פותר גם ברכה ראשונה, גם ברכה אחרונה. תזכור את ההלכה. זה בקידוש. אבל עכשיו, ברגע שהוא יין, עכשיו היין נגמר, או שהיין לא, אתה לא סומך עליו. אתה לא רוצה לשתות ממנו. נראה בזה כל מיני אנשים. ואתה לא יודע, יש ביניהם אולי מחללי שבת. מצוי הרבה, היום בעוונותינו הרבים. תדעו שהרבה עולים לתורה והם מחללי שבת. מלא יש, כל הסוגים. יותר גרוע מזה, היום מביאים את הצלמים בבית הכנסת ומצלמים את הבר מצווה עולה וקורא בתורה. בריש גלי מול ספר תורה, אין לך חילול השם גדול מזה. מי יודע אם לא בגלל זה כל הצרות שיש לנו היום. צריך להיזהר, זה מחדש שבת ופרהסיה. הוא נגע ביין, הוא עשר אותו. יין פתוח, הוא עשר אותו. עכשיו, ברגע שהיין פתוח, אתה לא שתית מהיין. עכשיו, אם לא שתית מהיין, הביאו לך משקאות קלים, אתה צריך לברך עליהם. למה? כי לא טעמת מהיין. אתה יצאת את חובת קידוש, כן. תזכור, קידוש כן, אבל לשתות בלי ברכה אסור. והרבה לא יודעים את ההלכה הזאת. כי מה הוא חושב? שמעתי קידוש, די, תתתי את החובה. תתתי את החובה של קידוש, שאתה יכול לאכול. היה לך מחסום שלא יכולת לאכול, עכשיו על ידי הקידוש, מותר לך לאכול, מותר לך לשתות. אבל שתייה, אם לא טעמת מהיין של הקידוש, לא משנה של הקידוש או יין אחר, אתה לא יכול לשתות בלי ברכה. אתה חושב שהכל. אם טעמת מהיין, אם טעמת מהיין, אתה לא צריך לברך עליו שום דבר. לא טעמת מהיין, גם בבית אותו דבר. לא טעמת מהיין, אתה צריך כעת לברך שהכל על השתייה. ברור? אני לא יודע מה אתה עושה, אני אומר לך הלכה. הלכה, אני לא הולך. הלכה, זה יבלבל. למה? אנשים שומעים אותי אחר כך, באים אליי בשאלות. אני לא עונה. אני חושב שהבהרתי את הדברים בצורה הכי מדויקת. שאם ידי חובת קידוש כן יצאת, אבל כיוון שלא טעמת מהיין, אתה צריך לברך על משקאות. כן. בסדר, עכשיו... כן. עכשיו, רבנו יונה כותב שאם הוא טעם, פותר. רבנו יונה, תדעו, היה גדול הדור בדור, רבנו יונה. הסכימו איתו גם הראש, גם המאירי וגם הרשב"ם. הרשב"ם, סליחה. גם הרשב"ם. הראש, המאירי והרשב"ם, ואת כולם מביא הבית יוסף להלכה. שאם טעם מהיין, הוא לא צריך לברך על השתייה, לא טעם מהיין, ידי חובת קידוש יצא, ידי חובת שתייה, ברכה על השתייה הוא חייב. טוב, זה הלכה, עוד הלכה. השיעורי כנסת הגדולה, זה הגאון גדול, בנו חיים בית בן אשתי, לפני 400 שנה ומעלה, היה באזמיר, גדול הרבנים, ענק. שיעורי כנסת הגדולה כותב, שאם אדם, עוד חידוש הוא כותב, שלא, לא ראיתי את זה במקום אחר, אולי יש את זה, אבל לא, מה שחיפשתי זה מצאתי. הוא כותב, אדם שקבע יין, שתיית יין. מה זה, מתי קבע יין? הוא אומר למשל, היה ברית מילה. ואתה לא רוצה להישאר סעודה. או סעודה עושים אחר כך מצומצם בבית או... ואז חיתקו יין. היו אז כל, בכל, במילה, בגמרא מובן, שותים יין, יין משובח. אז היו שותים יין, הוא אומר, כמה שקבעו על היין בסעודה, אז זה נקרא היין, פותר אוטומט את שאר המשקים, לא רק קידוש. זאת אומרת, עד עכשיו מה חשבנו? שרק בקידוש פותר. עכשיו לא רק קידוש. למה? קידוש זה קריאות. אותה הדבר הוא אומר, אם היה ברית מילה למשל, ועושים כעת, מגישים יין, אני לא רוצה לאכול לחם, מאיזה סיבות שלא יהיו. ושתיתי יין, אתה פותר ביין שלך את כל ההשקעות שתשתה. הוא אומר אותו הדבר בפורים, עשו מסיבה. אז אני לא רוצה לשתף בסעודה, כי יש לי סעודה במשפחה. אז אני פה עם החברים, עושים סעודה, אז עשו מסיבה של פורים, הגישו עוגות, הגישו כל מיני תקרובות, ממולאים, והביאו יין. וקבעו על היין. זאת אומרת, יביאו יין בכמויות, כמו שנוהגים. הוא אומר, ברכת על היין, אתה לא מברך על שום משקה. בירה, שתייה, אתה לא מברך. מי שמברך, הוא יכול לבטלה. זאת אומרת, לא רק סעודה, אלא גם זה עוד חידוש, תזכור את זה. שיעורי כנסת הגדולה.
עכשיו, נגיד בסעודת פורים, לא עושים המוציא, באים אנשים, חברים, שותים יין. אפשר הטוב האמיתי ביין אחר או שצריך סעודה?
אפשר.
הטוב האמיתי ביין אחר משובח או לא
כן.
משובח?
כן.
בלי לחם.
אל תכניס כעת עוד הלכות מהצד, אני רוצה להתמקד כעת בדיני קידוש. עכשיו, אולי תמיד כותב, ברגע שהוא קבע לשתות יין, או בעל הבית או אתה, האורח, אוטומט אתה פותר בברכת הגפן את כל המשקאות שתשתף, ובברכת על הגפן, ברכה מעין שלוש, אתה פותר את כל המשקאות ששתית. ברור? אז זה כך כותב העולה תמיד. בקיצור, עד כאן, אז אני חוזר כעת לסכם מה למדנו היום. א', צימוקים. צימוקים אפשר לעשות מהם יין ובריכתו הגפן. בתנאי שתשים אותם לפי הרלב"ח, 3 ימים, 72 שעות מעת לעת, יהיה הצימוקים בתוך המים. אבל לדעת רוב הפוסקים, לא צריך שוסים. אם הצימוקים, המרת אותם בתנור או על האש או באיזו צורה, והם ספגו את המים, וכמה הכמות, 2/3 מים מול 1/3 של צימוקים, זה הופך להיות ברי פרי הגפן. אבל צימוקים צריך שיהיה בהם לחלוחית. זאת אומרת, אם אני אמעש אותם, יש שם דבש יוצא מתוך הצימוקים. לא יבש. הבנת? זה אחד. אחר כך למדנו דין יין מבושל. יין מבושל, מה למדנו ביין מבושל? שאם נגע בו הגוי, דווקא מינה, נגע בו הגוי, לא אסר אותו. מה הגדר של יין מבושל? גדר של יין מבושל, המאיר הביא 3 שיטות. התמעט, אפילו גרם אחד ירד ממנו בעל ידי שבישלת. 2, נהיה עבה יותר, סמיך. 3, השתנה טעמו. זו 3 דעות שונות מבוסקים, כל אחד כתב משהו. אלה 3 הגדרות בגבי יין מבושל. אותו הדין, ולכולי אמר, בורא פרי הגפן, כן. גם הרמב״ם אומר שזה בורא פרי הגפן, אבל הרמב״ם חולק לגבי קידוש. הרמב״ם סובר שבקידוש, להתיר לך לאכול, אני צריך יין שאפשר לנסח על גבי המזבח. וכולם מסכימים שזה לא יין שאפשר לנסח על גבי המזבח. זה עד כאן, זה לגבי יין מבושל. מה לגבי יין מפוסטר? אז אמרנו, הרמב״ן סובר גם כן שנחסר. הראש כותב שהעלה רתיחה. איך שעולה בלונים, אתה רואה, מתחיל לעלות, כמה זה, אמנם הרשב"א כתב שזה אותו דבר. אבל כמה זה, המנחת יצהר, כאן יש דעות שונות פוסקים. וואה, הרבה דעות יש. יש האור לציון, יש רבי העומר, ועוד ועוד ועוד. רבי העומר הוא כותב שאם זה הגיע ל-70 וכמה, אני לא זוכר כרגע, לא רוצה לדבר בהרבה. כן, הוא כתב כמה מעלות. אז אם זה הגיע, זה כבר נקרא מפוסטר. עכשיו, רב שלמה זלמן אוירבך היחיד שסובר שיין מפוסטר הוא לא מועיל מפני שלא נחסר ממנו כלום, כי הצנרת של הפעולה היא סגורה, אטומה. למשל, לדוגמה, יש לו חידוש גדול לרב שלמה זון אוירבך לגבי שבת, לגבי חשמל. הוא כותב שהחשמל, יש לך טעות שאתה חושב שהדלקתי את הכפתור, אז עשית עברה אחת. לא. מהחשמל לא עובד כך. מתברר בכל התחנות הכוח של החשמל. חשמל צריך אנרגיה. או פחם, או מזות, או נפט, או בנזין, או דלק, או כל דבר אחר. או יש טורבינות, כמו שהיה בגולן, טורבינות, שהם מייצרים את החשמל. עכשיו, החשמל לא, הוא לא עומד אף פעם, הוא כבה ונדק, אנחנו לא מרגישים. הוא נדק, זאת אומרת, נדקתי, הפעמתי אותו לאולי ל-20 שניות. אחרי 20 שניות, מכוח ההצטה שאני הצטתי, אז באים הטורבינות ממשיכות את העבודה, אני הפעלתי את הטורבינות. ואז כמה שהפעלת את הטורבינות, באותו רגע שהפעלת, היה להם חשמל בשביל 20 שניות, תוך 20 שניות הם מספקים עוד. עוד 20 שניות, עוד. זאת אומרת, יכול להיות שבשבת אולי אלפי פעמים, אני יכול להגיד לך 30-40 אלף פעם, הטורבינות, זה חייב לעבוד כל הזמן. אם זה עוצר, אין חשמל. יש הפסקות חשמל, בגלל זה. הוא חקר את זה. הוא היה מספר אחת בדיני חשמל. הוציא ספר שלם על דיני חשמל בשבת. אז הוא כותב שהשמל זה הבערה חוזרת על עצמה פעם אחרי פעם. היה חדשן גדול על הר שלום, גאון אדיר היה. חכם פלא פלאי, כן. טוב, אז זה עד כאן דיברנו על פסטור. עכשיו דיברנו על קידוש. קידוש. זה בין בלילה, בין ביום. אסור לי לאכול עד שאני אקדש על היין. איזה יין צריך? יין שהוא פותר את שאר משקים. יין שהוא כשר. כן, להלכה. אז יין, הקידוש, אתה, אם טעמת מהיין של הקידוש, זה בין בלילה, בין בבוקר. לא משנה בבית או בבית הכנסת. טעמת מהיין, אתה פטור מלברך על כל השתייה עד ברכת המזון. לא טעמת מהיין, אתה חייב לברך על השתייה. נזכור את זה. זאת אומרת, זה כמו סעודה שלישית. סעודה שלישית אין לו קידוש. אתה צריך לברך על השתייה. זה החידוש של הפוסקים בדין זה, ורבנו יונה כותב שאם טעם מהיין, אז הוא פטור מלברך. הסכימו איתו הראש, המאירי והרשב"א, ארבעה פוסקים עמודי העולם. ומרן הבית יוסף בא וקבע את זה להלכה, שאם טעם מהיין, הוא לא צריך לברך על המשקים, ואם לא טעם מהיין, זה הכי צריך לשים ב... הוא לא יצא ידי חובה, חובת קידוש יצא, אבל לברך על המשקים הוא צריך.
נשים, אותו דבר בדין
הזה,
נכון?
כן, אותו דין. עכשיו, שיעורי כנסת הגדולה חידש על החידוש, הוא כתב שאם קבעתי סעודה על היין, וסעודה על היין זה נקרא, מה סעודה להם? לא אכלנו להם, לא פת. הוא אומר כגון, מביא דוגמה, ברית מילה או פורים. התכנסו החברים, רוצים לשמח את אבי הבן, הוא רוצה לשמח אותם, מוציא להם יין. וצריך להביא יין בברית. איך ראינו? בגמרא מובא לירושלמי. שרבי שמעון בן חלפתא פעם היה הולך לאיזה מקום. והנה עבר שם והיה באותו מקום, היה ברית מילה. ואבי הבן הוציא יין, והיין שלו היה מאוד משובח, יין ביתי, אבל משובח שלא משובחים. וכל המסובים נהנו מהיין מאוד מאוד מאוד, והתירו עליו שבחים. זה הסעודת ברית. קם רבי שמעון בן חלפתא וברך אותו, אמר לו, כשם שזכית מהיין הזה להזכות אותנו כעת בברית, היין הזה יהיה בו ברכה שבחופה של הילד אתה תחלק מהיין הזה. כולם ענו אמן. שיצא משם רבי שמעון בן חלפתא, הוא היה צריך ללכת לדבר מצווה. אז הוא יצא עם התלמיד שלו. פגש אותו לא פחות או יותר המנאך ההוא, סך של אובמה, של ביידן, שעכשיו נפל. אז הגיע אליו, והיה עצוב. אמר לו, מה יש שעצה עצוב? אומר, כי אתה איש צדיק, ושומרים עליך בשמיים. מה שאתה אומר, כדוכו מקיים. התינוק ההוא צריך למות תוך 3 ימים. ואני מצטער שאתה ברכת אותו לחינם. אמר לו, אני חשוב כל כך בשמיים? אמר לו, כן. אמר, אם אני חשוב, אני גוזר עליך שתשאיר אותו בחיים. אמר לו, רגע, אני קיבלתי הוראה. הוא קיבל הוראה מלמעלה, עתה לי. עלה למעלה, אמרו לו, מה לך יצא רבי שמעון מחלפתא? מה שהוא אומר, הוא צודק. וכן היה. הגמרא המשיכה הזאת, לא נגמר הסיפור. המשיך ללכת, עבר ליד תלמוד תורה. תראה, גם אז היו ילדים שובבים. ראו אותו, התחלו לצחוק עליו. הוא התרגז, איזה תלמידים אלה? אמר להם, איפה המורה שלכם, הרב שלכם? אמרו לו, לא יודע, הלך לישון, לאכול, הלך לנוח. בסך יצאנו להפסקה. אמר, הוא יבוא, תוך כמה זמן צריך לבוא. אם הוא לא יבוא, אני כעת מרים את הבניין כולו, הוא יחרד. בקיצור, לקח איזו כמה דקות, והרב עוד לא הגיע. פתאום, תלמידים רואים שלא פחות או לא יותר, הבניין יצא והתחיל לעלות באוויר. הרב שלהם אמר לו, בבקשה, אדוני הרב, מחילה, 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 אני מתחנן לפניך, אין לנו מקום ללמוד, איפה יהיה? אמר לו, לא, אלה תלמידים חיות, אלה לא בני אדם, הם מתנהגים בצורה פראית. אמר לו, לא, אבל אמר, אתה לא מחנך אותם, תקבל עליך לחנך אותם, והם עכשיו יקבלו עליהם לחזור בתשובה וישנו את דרכיהם. כולם צעקו, כן, למה ראו את הבניין באוויר. אז אמר, בסדר, הבניין חזר למקומה. זה היה רבי שמעון בן חלפתא. הוא אחיו של רבי יוסף. רבי יוסף שיש במשנה, לא רבי יוסף הגלילי, רק נובע שם. אז רבי שמעון בן חלפתא היה חקרן בדברים. הגמרא מביאה אדם במסכת חולין. מה שם דנה, אם תרנגולת נשרו ממנה הנוצות. נשרו. היום למעשה זה מצוי. התרנגולות המטילות, וידוע, אחרי שנה הן נושרות את כל מה עושים, הם בכוונה עושים, המגדלי עופות, צוערים אותם, אתם יודעים לאכול, אתם רק שתייה. ואז, על ידי השתייה, איזה 24 שעות יותר אפילו, אחרי זה, הן מורידות את כל הנוצות. ואחרי זה צומח נוצות מחדש, והפעם הן מוציאות ביצים יותר משובחים. עושים את זה מדי שנה. עכשיו, יש המון, אתה יודע, הטכנולוגיה היום במזון, כן, אתה רואה, ביצים אין להם טעם, זה לא יותר לגולות. קיצור הדברים, אתה יודע שיש היום עופות מיוחדות, זה להטלה. ועופות מיוחדות שאנחנו אוכלים. אם תיקח עוף להטלה, תשחט אותו, אין לו שום טעם. כי הם אוכלו דברים אחרים, זה בכלל לא. העופות שאנחנו מכירים. אז בקיצור, מה הוא עשה רבי שמעון בן חלפתא? בגמרא כתוב שתרנגולת שנשרו נוצותיה בטרפה. מה הוא עשה? הוא לקח תרנגולת והשאיר את נוצותיה. הוא לא היה מומחה, לקח את הבד שהצרופים מנגבים איתו את הכלי כסף, כלי זהב. זה מלא שם פירורי נחושת ופירורי מתכות. ועטף אותה במעיל כזה, והגמרא אומרת, וגידלה נוצותיה החדשות יותר משובחות מהקודמות. אז הוא בא לבית המדרש, אמר להם, נו, מה אתם אומרים על זה? אמרו, תעשה טובה, אתה חקרן בדברים, אנחנו לא מדברים על חקירות, החוקרים. אנחנו מדברים באופן טבעי. קיצור, זה אחד ההלכות שלו. אז הוא היה בשמעון בן חלפתא. מכאן אמרנו בברית, מביאים יין. יש מצווה להביא יין. ואם אפשר עוד יין, שיהיה טוב ומתיב. זה בהזדמנות, אולי שבוע הבא נדבר על זה. טוב ומתיב, שזה גם הלכות בפני עצמה. אז מכאן אמרנו כמה המעלה של הברכות, שאדם ידע מה צריך, מתי צריך לברך, מתי לא צריך לברך. כי אוי לי מכאן, אוי לי מכאן. ארגינת ברדים כותב, למה הגמרא אמרה, האמן דבעל מבחסידה לקיים מילד ברכות, שאם הוא לא צריך לברך, והוא מברך, הוא עובר על עבירה שלא תישא את שם השם אלוהיך לשם. ומצד שני, אם הוא צריך לברך והוא לא ברך, זה גוזל. לכן צריך האדם לדעת הלכות ברכות השם וזכנו, שבעזרת השם לחיים טובים.
אמן, אמן, אמן.